ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. כרגיל, אני מי קמחי, ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, והפרק של היום ייכנס ככה יותר תחת הקטגוריה, נקרא לזה, של חשיבה ביקורתית, ואני חושבת שזה פרקים שלפעמים אני פחות אוהבת לעשות אותם, כי מרגיש לי שהם כזה שליליים, וכאילו אני יותר אוהבת כזה להעשיר במידע, ולהגיד לכם מה כן לעשות או איך כן לעשות דברים, אבל אני יודעת בסופו של דבר שגם צריך להכיר את הצד השני, ושצריך גם לדעת ממי להיזהר, נגיד את זה ככה, וזה חלק בעיניי בלתי נפרד מחשיבה ביקורתית. כל עוד אין לנו רגולציה, וגם אם תהיה רגולציה, אני חושבת שגם לזה יכולות להיות בעיות, אבל כל עוד באמת כל אחד יכול להכתיר את עצמו כמומחה של משהו, וכל אחד יכול לעמוד על במה ולהגיד את מה שהוא רוצה, ויש הרבה אנשים שלא תמיד, או שהמטרות שלהם והכוונות שלהם, נגיד את זה ככה, לא כל כך תיאורות, או שלחילופין הם פשוט לא יודעים מה שהם לא יודעים, ודנינג קרוגר זה משהו שהוא מאוד חזק וזורם בעורקים שלהם, אז כן צריך להכיר את זה, והיום אני אדבר איתכם על אנשי מקצוע שאתם צריכים להיזהר מהם, ואיך אתם יכולים לזהות אותם. אני ככה אאפיין חמישה שהם יחסית נפוצים, כי זה סוג של אנשי מקצוע שצריך להיזהר מהם, וזהו, בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. אני רוצה להתחיל את הפרק ולתת קרדיט ל-Revive Stronger, לסטיב הול, שאני מקליטה את הפרק הזה בהשראת פוסט שהוא כתב יחד עם דוקטור פאק ומיילו וולף על הנושא הזה, ואני אתן בעצם את השנקל שלי על הנושא, פשוט זה היה השראה לרעיון של הפרק, ומפה פיתחתי את זה, לקחתי חלק מהדברים שהם אמרו, והוספתי איזה משהו שהוא שלי, ובאמת אני לוקחת את הפרשנות שלי לנושא הזה, והם באמת כתבו פוסט באינסטגרם על איך לזהות שרלטנים, ואני חושבת שיש גם כאלה שקצת יותר קשה לזהות, ואני מקווה שהפרק הזה יעזור לכם לזהות אותם, ובתקווה להצליח לצרוך מידע באופן קצת יותר ביקורתי, ומידע יותר טוב ויותר איכותי, שיסייע לכם לחיות טוב יותר פיזית ונפשית. אני חושבת שבעולם הכושר ובתכלס בכל תחום שאנחנו רוצים ללמוד עליו יותר, זה ממש הגיוני וגם חכם לחפש מידע, ולחפש מידע גם על ידי אנשי חיפוש בעצם של אנשי מקצוע מנוסים בתחום, בשביל לקבל מהם מידע שהם כבר פרשו אותו, הם סיכמו אותו, הם מפשטים אותו בשבילכם, והם כבר נותנים את האימפוט שלהם בתור אנשי מקצוע שמבינים בנושא יותר מכם. זה מאוד הגיוני וזה חכם להשתמש במומחיות שלהם, מבלי להצטרך לעשות בעצמכם דוקטורט בנושא. זה חכם וזה יעיל. העניין או הבעיה פה זה שיש הרבה מאוד אנשי מקצוע, בכל תחום, אבל היום אני אתייחס יותר לתחום הכושר, שהם מאוד מאוד פופולריים, עם מוניטין טוב, אבל בסופו של יום הם מפיצים מידע שגוי, הם אולי מפחידים אתכם, והם אולי בכלל מחרטטים אתכם בביטחון יתר. כל מי שנאזין לפודקאסט הזה תקופה ומכיר אותי, יודע שבכל תחום בחיים שלנו, ובאופן כללי אני חושבת שמאוד מאוד 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 חשוב לחדד את כישורי החשיבה הביקורתית שלנו. חשיבה ביקורתית כוללת הטלת ספק בהנחות, היא כוללת בחינת ראיות ובחינת נקודות מבט חלופיות על נושאים מסוימים, שימוש בכל מיני כלים מחקריים, ובאופן כללי בתחום הכושר זה מיומנות שהיא נורא נורא חשובה, והיא עוזרת לנו להבחין בין מידע טוב למידע קצת פחות טוב, וגם להבחין בין מומחים, נגיד את זה אמיתיים, לבין כאלה שהם קצת פחות ואולי הם עלולים לתת לכם מידע או סתם לא מבוסס במקרה הטוב, או מסוכן במקרה הרע. ובפודקאסט הזה אני מדברת לא מעט על נושאים של חשיבה ביקורתית, ויש לי לא מעט פרקים בנושא. לאחרונה גם אני רוצה לעדכן אתכם שהכנתי פלייליסטים מסודרים בספוטיפיי של הפרקים של הפודקאסט לפי נושאים, ואחד הפלייליסטים זה של פרקים שעוסקים בחשיבה ביקורתית. אני אצרף לינק לפלייליסט הזה בתיאור של הפרק, ודעו שאתם תמיד יכולים להגיע לכל הפלייליסטים של כל הפודקאסט הזה, שמסודרים לפי נושאים, דרך הפרופיל האישי שלי של מי קמחי בספוטיפיי. אני אצרף, כמו שאמרתי, לינק בתיאור של הפרק. אז היום אני באמת אדבר איתכם על כמה סוגים של אנשי מקצוע מאוד פופולריים שאני מזהה, ואני נזהרת ומזהירה בפניהם. הסוג הראשון של אנשי המקצוע זה אלה שמעוררים פחד, מעוררים חרדה, וגורמים לכם ממש לחשוש מהרבה הרבה דברים. זה אלו שאומרים לכם שאסור לעולם לעשות את תרגיל X כי הוא יפצע אתכם, אסור לכם לעולם לאכול את הדבר הזה כי זה יגרום לכם להשמנה או לבעיות בריאותיות, ובדרך כלל גם הרבה פעמים הם ימכרו לכם את הפתרון שלהם לבעיה כל כך מסוכנת ומפחידה שהם עכשיו תיארו לכם. ואני רואה המון אנשים שלמשל מפחידים מאוד משמנים מהצומח, מסוכר, מביצוע של סקווט עמוק שיהרוג לכם את הברכיים, או מביצוע של דדליפט עם גב עגול. וכל הדברים האלה שציינתי עכשיו בפני עצמם, כנראה הרבה פחות בעייתיים ממה שאתם חושבים, ואולי רק בסיטואציות קיצוניות, שבהם נגיד אתם אוכלים המון 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 נגיד סוכר, או המון שמן, או שרוב התזונה שלכם מתבססת על דברים כאלה, או לחילופין שבאופן קבוע הביצוע הטכני שלכם לא משהו, או שיש לכם מגבלה מסוימת, או שאתם מבצעים דברים לא בהדרגתיות, רק אז ורק אולי זה יכול להיות בעייתי. אני מזכירה לכולכם שקורולציה לא מעידה בהכרח על סיבתיות, ושגם בדרך כלל אפילו אין קורולציה במקרים האלה, והרבה פעמים בכלל אין שום ראיות שמצביעות על הדברים המפחידים והמסוכנים האלה שהרבה פעמים הם אומרים לכם, והרבה פעמים ההפחדות האלה הן מוגזמות, והן תוצאה של קפיצה למסקנות במקרה הטוב, או לחילופין שהן פשוט חרטוט מוחלט. יש הרבה דברים שנשמעים לנו הגיוניים, אבל אין לנו שום ראיות שמצביעות עליהם, והרבה פעמים הם לא בהכרח נכונים. והבעיה העיקרית שלי עם המפחידנים האלה, זה שהרבה פעמים יכולים לגרום גם, אם זה נגיד פחד מאוכל, אז אנחנו רואים הרבה פעמים שזה מקושר עם הפרעות אכילה, והתנהגויות הרבה פחות בריאות מבחינת האכילה, או לחילופין זה יכול לגרום לקיניזיופוביה, שזה פחד מתנועה, וזה ממש מסוכן, ולהפחיד אנשים מתרגילים מסוימים, ולחשוב שהגוף שלנו מאוד מאוד שביר, זה פשוט שגוי, וסביר להניח שזה יגרום ליותר נזק מתועלת, וזה יגרום להימנעות מפעילות גופנית, או מביצוע של תרגילים כאלה ואחרים. אז פשוט חבל, לנסות פשוט לעורר פחד ופאניקה זה לא רעיון טוב, וזה אנשי מקצוע שאתם צריכים להיזהר מהם, וזה תוכן שהוא נורא נורא פופולרי. הסוג השני זה כותפי הדובדבנים, נקרא לזה ככה, אני רוצה להזכיר לכם מה זה כתיף דובדבנים. כתיף דובדבנים או צ'רי פיקינג זה כשל בו אנשים מציגים באופן סלקטיבי נתונים בשביל לתמוך בעמדה שלהם, תוך התעלמות מנתונים שיכולים להפריך, לסתור, להחליש, או לא יודעת מה, תוך התעלמות מנתונים שיכולים להפריך, לסתור או להחליש את הטענה שלהם. כתיף דובדבנים נעשה בכוונה ולשם הטעיה, אבל לפעמים אנחנו עושים את זה גם באופן לא מודע. למה קוראים לזה כתיף דובדבנים? תחשבו על חקלאי בכתיף שכותף ומוכר רק את הפירות הטובים ביותר. אם נסתכל על הפירות שהוא מוכר, נחשוב שיש לו 200 פירות נהדרים. אבל חשוב לזכור שהוא כנראה לא מכר את הפירות הלא טובים, ויכול להיות שהפירות המעממים והיפים והטעימים שהוא מכר לנו, אולי הם רק 10% מהפירות שלו, ו-90% מהפירות שלו הם לא טובים. אבל בגלל שראינו רק את הפירות הטובים, אנחנו חושבים שהפירות שלו מצוינים, כי הוא כתף אותם בצורה של צ'רי פיקינג, כמו שאנחנו כותבים דובדבנים, אנחנו כותבים אחד-אחד ככה בסלקטיביות. והרבה פעמים יש לנו נטייה לאשש את הדעות שלנו, בגלל תהיית האישוש, והרבה פעמים זה גם משהו שנעשה לא בכוונה ולא באופן מודע. אם למשל עכשיו אני רוצה להתחיל דיאטה של צום לסירוגין, אני כנראה אחפש בגוגל היתרונות של צום לסירוגין. וככה מראש, עצם זה שכתבתי היתרונות ולא פשוט צום לסירוגין או חסרונות או כל מיני דברים כאלה, אני מראש מחפשת מידע שמאשש לי צד אחד של המטבע של דברים שהם טובים בצום לסירוגין. קל לנו יותר לאבד מידע שמוכר לנו ושאנחנו מכירים אותו או שאנחנו חושבים אותו מראש. אגב, בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו קצת עצוב. אם תרצו, אפשר לחפש מידע ונימוקים כמעט לכל דבר, גם לדברים שנשמעים לכם מאוד מוזרים, וזה מסוכן. איך אפשר להתגבר על כתיף דובדבנים? בעיקר על ידי מודעות ועל ידי תשומת לב לדבר הזה כשאתם נתקלים בו, ושמישהו תומך רק בצד אחד או מציג לכם מידע בצורה מאוד מסוימת שלא בהכרח מראה את התמונה הגדולה, או שהוא לא מסתייג כל כך, או שאנחנו ממהרים להסיק מסקנות ממידע שיש לנו, יש מצב שיש פה כתיף דובדבנים. בתחום הפיטנס, הכושר, סושיאל מדיה, כל הדברים האלה, זה הרבה אנשים שהם בדרך כלל בנו את עצמם סביב נושא מסוים, והם הרבה פעמים בוחרים באמת באופן סלקטיבי מחקרים או אנקדוטות שתומכות בנרטיב שלהם, תוך ביטול או התעלמות לחלוטין מראיות סותרות. זאת אומרת, אם עכשיו אני תזונאית שמתמחה בצום לסירוגין, אז אני כל היום מדבר איתכם על היתרונות של צום לסירוגין. ויש באמת לא מעט מחקרים שמראים יתרונות מסוימים של צום לסירוגין. אבל יש לנו עוד יותר מחקרים וראיות שהן קצת יותר איכותיות, שמראות שכנראה אין הבדל כל כך בין צום לסירוגין לבין שיטות אחרות, כל עוד יש הגבלה מסוימת של הקלוריות או של דברים כאלה, תלוי מה אתם מנסים להשיג ואיזה מידע אתם מחפשים בהקשר של צום לסירוגין. או אם אני עכשיו מאמנת כושר שמאמנת בשיטה מסוימת, אז אני אראה לכם את כל הראיות למה השיטה הזאת הכי טובה, תוך התעלמות מזה שיכול להיות שיש שיטות אלטרנטיביות שהן או יותר יעילות או יעילות באותה מידה. אז זה באמת צ'רי פיקינג, זה אנשים שמציגים לכם מידע שתומך באג'נדה שלהם ובדברים שהם מאמינים, וכנראה במה שהם מוכרים לכם גם. זה כמו שנגיד בהקשר, אגב, זה דוגמה טובה, בהקשר של תוספי תזונה, הרבה פעמים אתם תראו שאנשים שמוכרים לכם תוספי תזונה, יראו לכם מחקרים מסוימים שתומכים בתוסף, או שמראים שהתוסף יעיל, ואין לנו הרבה תוספים יעילים, והרבה פעמים זה פשוט יהיה מחקר אחד או שניים שהם לא כל כך חזקים, על מדגם קטן ככה, או עם ראיות שהם לא בדיוק אפילו מאוד חזקות, שכן תומכות בתוסף הזה שהם מוכרים לכם עכשיו. אז הם יבחרו דווקא את הראיות האלה בשביל לתמוך במה שהם מנסים למכור לכם. הסוג השלישי של האנשים המסוכנים שאתם צריכים להיזהר מהם, זה אני קראתי לו החרטטן הקריזמטי. אוי, כמה שהם נפוצים וכמה שקל להקשיב להם. קריזמה זה כלי סופר חשוב ויש לו, יש לו עוצמה מטורפת. וכשאתם שומעים מישהו קריזמטי מדבר, אתם מרגישים שהוא פשוט ממגנט. גם אם הוא מדבר שטויות או על נושא שאתם לא מבינים, יש משהו שפשוט קל להקשיב להם. והם הרבה פעמים מתבססים על זה, על זה שיש להם קסם אישי ויש להם כושר שכנוע והם יכולים פשוט לדבר על הכל וזה עדיין נשמע מעניין. ואיך מזהים אותם? בדרך כלל הם מדברים בנחרצות. הם הרבה פעמים גם נרקסיסטים קצת, והרבה פעמים הם ירימו לעצמם כל הזמן, הם יראו לכם כמה הם טובים, כמה הם מרוויחים, כמה הם מוצלחים, כמה כולם כותבים להם כמה שהם טובים. והם יעשו צ'רי פיקינג גם בעניין של כמה אוהבים אותם וכמה תומכים בהם. והם בדרך כלל לא ישתמשו בראיות מחקריות, אבל גם אם ישתמשו בראיות מחקריות, הם הרבה פעמים יעשו צ'רי פיקינג בהקשר הזה. הם הרבה פעמים יהיו מאוד חדשניים במה שהם אומרים, וזה אחד הדברים שעושים אותם מעניינים. זאת אומרת, הם יספרו לכם על משהו שלא שמעתם לפני כן. נגיד על שיטת אימון מסוימת שלא שמעתם עליה ועל היעילות שלה, כי הם תכלס די המציאו את זה, או שהחליטו שזה אנקדוטה על עצמם, וזה ישמע סופר מעניין וסופר ממגנט. ובאמת, כמו שאמרתי, קל להקשיב להם, יש בהם משהו ממגנט, ואני חייבת להודות, באופן קצת, אני קצת מתביישת להודות בזה, אבל אני יודע בזה. שלפעמים אני נתקלת באינסטגרם בכאלה, בעיקר בממומן, כי אני לא עוקבת אחרי אנשים כאלה, ושאני נתקלת עם חבר'ה כאלה, ואני הרבה פעמים מזהה אותם מאוד מהר, אני מזהה מאוד מהר שהם החרטטן הקריזמטי והם שרלטנים, אבל בכל זאת לפעמים אני צופה, אני נכנס לפרופיל שלהם וצופה בעוד סרטון ומסתכלת על הדף שלהם, כי יש בהם משהו מעניין, אפילו אם התוכן שלהם הוא פשוט זבל והוא פשוט שגוי ואולי אפילו מסוכן, וצריך מאוד להיזהר מהם, כי קל מאוד ליפול למלכודת שלהם, נגיד את זה ככה. הסוג הרביעי של האנשים, זה, קראתי לזה מומחים עלק עם ביטחון יתר. הרבה פעמים זה אנשים שמגדירים את עצמם מומחים. לפעמים גם הם מבחינה, לא יודעת, תפיסתית או חברתית נקרא לזה ככה, הם נתפסים גם ברמה מסוימת כמומחים. זאת אומרת, לפעמים יש להם תארים מתקדמים או דוקטורט, מה שגם מקל עליהם לבסס את התפיסה שלנו כציבור עליהם כמומחים. אבל הרבה פעמים הם מפיצים מידע שגוי, הם נוטים מאוד לצאת ממסגרת המקצועיות שלהם. אני פה אדבר, יש פודקאסט מאוד פופולרי, שאני אגיד את השם שלו, יאללה נגיד את השם שלו, נקרא יוברמן לאב, של נראה לי קוראים לו אנדרו יוברמן, ויש לו פודקאסט שעוסק בהמון המון נושאים שונים ומגוונים, והוא מערך כל מיני אנשים שמבינים בתחומים כאלה ואחרים, הוא הרבה פעמים יוצא מהמסגרת של המומחיות שלו ושל ההבנה שלו, והוא לפעמים מסיק מסקנות קצת מרחיקות לכת על נושאים מסוימים בלי שיש באמת מספיק ראיות. אז אני לא חושבת שהוא נוראי, אבל אני כן חושבת שהוא נוטה יותר מדי לצאת מהמסגרת של המומחיות שלו, וזה יכול להיות קצת בעייתי. והרבה פעמים באמת האנשים האלה, המומחים עלק שקראתי לזה, הם נוטים להסיק מסקנות מוגזמות מראיות קטנות מאוד. הרבה פעמים אנחנו, בתור צרכני התוכן, ניפול לקשל של פנייה לסמכות איתם. זה בעצם כשל שמתבסס על הנטייה שלנו כבני אדם, שהיא נטייה מאוד טבעית, לסמוך על מקורות סמכותיים, גם אם הם לא בהכרח אמינים. הרבה פעמים אפילו המקורות סמכות האלה לא תמיד יהיו מומחים או בעלי ידע בתחום שלהם, אלא ידועים ומפורסמים, או כאלה שפשוט רכשנו להם כבוד והערכה כי הם נגיד בטלוויזיה הרבה, או שהם כן, יש להם ידע בתחום מסוים, אבל לא בתחום שאולי הם מדברים עליו בהקשר הזה. וזה קשל בגלל שהרבה פעמים במקום שאנחנו מתייחסים למה שהם אומרים, אנחנו יותר מתייחסים אליהם ופשוט סומכים עליהם כי זה מי שהם, בלי להסתכל על בדיוק מה הם אומרים. ופנייה לסמכות זה משהו שהוא בלתי נמנע. זה הגיוני שאם אני הולכת לרופא, אז אני אסמוך על הרופא ואני ארצה ואני אקח את ההנחיות שלו. אבל הרבה פעמים הם לא מבינים בזה. אני יכולה לספר לכם על הרופאה שלי שביאסה לי את הצורה, באמת היא ביאסה אותי ממש. היא אמרה לי, רציתי בדיקות דם שגרתיות, דיברנו על כמה דברים וזה, ואז היא שאלה אותי מה אני עושה עכשיו בחיים, כי היא מכירה אותי מגיל מאוד צעיר, ואמרתי לה שאני מאמנת כוח, ואני מתאמנת אימוני כוח וזה, ואז היא אמרה לי, תראי, תעשי כאילו מה שנראה לך נכון, אבל סתם שדי שלא מומלץ לבצע אימוני כוח. ואמרתי לה כזה, מה זאת אומרת לא מומלץ? ואז היא אמרה, לא, יש מחקרים שמראים שלא כל כך מומלץ לבצע אימוני כוח. אמרתי לה, את יודעת, אני דווקא מאוד אוהבת מחקרים בתחום, ואני קצת מבינה וזה, ויש הרבה מחקרים שמראים את היתרונות, ויש הרבה יותר מחקרים שמראים יתרונות מאשר חסרונות, ואני לא מכירה על איזה מחקרים את מדברת. ואז היא אמרה לי את הטיעון ששבר לי את הלב סופית, שקשה לי מאוד לשמוע אותו, בעיקר שעד אותו רגע די תפסתי ממנה. זה לא שאני כבר לא תפסת ממנה, אבל היא מאוד הכזבה אותי בהקשר הזה. והיא אמרה לי, את יודעת, יש מחקרים לכאן ולכאן. וזה משפט שקשה לי איתו מאוד, כי זה הרבה פעמים פשוט מחקר, זה הרבה פעמים פשוט טיעון של אנשים שלא בקיאים במחקר, בתחום שהם מדברים עליו, כי בדרך כלל אין מחקרים לכאן ולכאן. זאת אומרת, גם יש מחקר אחד או שניים, או כמה ראיות מאוד בודדות לנגד משהו או בעד משהו, אבל רוב הראיות הם לכיוון השני, אז בדרך כלל זה לא באמת מחקרים לכאן ולכאן. וזה מאוד מבאס. ובהקשר הזה, זו דוגמה של פנייה, של כשל, של פנייה לסמכות, שהרופאה שלי היא דמות סמכות, והיא דמות סמכות בהקשר של בריאות. אבל היא לא בהכרח מבינה באימוני כוח, והיא לא בהכרח מבינה בפעילות גופנית, ואין לה סמכות בהכרח בתחום הזה. אבל קל להקשיב לה, בגלל שהיא דמות סמכות בתחום אחר. אז קחו את זה בחשבון, זה בעצם הכשל של פנייה לסמכות. ושאנחנו מקשיבים להם מומחים עלק עם ביטחון יתר, כמו שקראתי להם, אז אנחנו הרבה פעמים נופלים באמת, ואנחנו צורכים מהם תוכן שהוא הרבה פעמים לא נכון, או לא מספיק טוב בתחום שהם מדברים עליו. וחוץ מזה, גם תחת הקטגוריה הזאת, יש פשוט אנשים שמגדירים את עצמם על דעת עצמם כמומחים, כי אין שום מניעה חוקית מלהגדיר את עצמכם כמומחים. אני יכולה להיות מומחית למה שאני רוצה ולהגיד לכם את זה, ולכו תוכיחו אחרת. אבל אני אגיד לכם משהו קטן, שהם מומחים אמיתיים בדרך כלל לא מגדירים את עצמם כמומחים, כי הם יודעים כמה עמוק וכמה מורכב התחום שלהם, והם יודעים כמה הם לא יודעים. שזה בעצם, basically, ההפך מאפקט דנינג קרוגר, שבו אנשים חסרי ידע מעריכים יתר על המידה את הידע שלהם, ואין להם כל כך הרבה ידע. ואני חושבת שאפשר להתמחות בתחום מסוים ולהתעמק בו, אבל זה לא בהכרח הופך אותנו למומחים לתחום הזה. כי בשביל להיות באמת מומחה צריך לדעת כל כך הרבה, ואני לא יודעת אם יש באמת אנשים שהם עד כדי כך מומחים למשהו. והסוג החמישי והאחרון של האנשים שצריך להיזהר מהם, זה הגורואים של התיקון המהיר, של ה-30 יום, של כל הדברים האלה. זה אנשים שמאוד אוהבים תמונות לפני אחרי בזמן קצר, הם אוהבים אתגרים של 30, 60 או 90 יום, אני לא יודעת למה זה בכפולות של 30, כנראה בקטע של חודשים. הם מציעים שינוי דרמטי בזמן קצר וכולי. כולנו רוצים להגיע להישגים בזמן קצר, זה סופר טבעי, זה ממש הגיוני שנרצה לעשות את זה. אבל אני מניחה שרובנו גם יודעים שתהליכים נוטים לקחת קצת או הרבה יותר זמן ממה שנרצה, וכנראה שלא הגענו למקום שהגענו אליו תוך זמן קצר, וגם כנראה שלא נצא ממנו כל כך מהר. אין קסמים ואין ניסים, אבל ללא ספק אפשר לעשות את הדברים בצורה מהירה יותר או מהירה פחות, אבל בכנות, כשמדובר בגוף ובבריאות שלכם, יכולות להיות השלכות רציניות לשינויים קיצוניים בתזונה או בפעילות הגופנית שלכם, ואנחנו רואים לא מעט שתהליכים למשל של ירידה במשקל, שהירידה מהירה מאוד, בהנחה ועודף המשקל לא ממש ממש גדול, בדרך כלל תהליכים מהירים כאלה מובילים ליותר ירידה במסת הגוף הרזה שלכם, שזה בין השאר מסת השריר. זה מה שהמחקר מראה. וברמה אנקדוטלית, ואולי יש מחקרים בנושא, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה בכנות, אני מזהה בדרך כלל שמי שעושה תהליכים מהירים וקיצוניים, בדרך כלל מתקשה יותר לשמור עליהם, כי כנראה, לפחות זה ההשערה שלי, בגלל השינוי הדרמטי שנדרש ממנו לעשות, זה היה בדרך כלל שינוי מאוד קיצוני באורך החיים, וזה שינויים בגלל שהם כל כך דרמטיים שקשה להתמיד בהם לאורך זמן, ולעשות שינוי דרמטי מאוד למשך חודש או חודשיים, זה לא כל כך קשה. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי אומרת לכם, תקשיבו, תשנו את כל התזונה שלכם, תתאמנו עכשיו 5 פעמים בשבוע, ואני אביא לכם 100,000 שקל אם תעשו את זה בחודשיים הקרובים, סביר להניח שרובכם הייתם עושים את זה. כי המוטיבציה של ה-100,000 שקל, או של הירידה במשקל, או שלא משנה מה אתם רוצים, היא תהיה מספיק גדולה בשביל לגרום לכם להתמיד בזה. אבל אם אני אגיד לכם שמעכשיו ככה החיים שלכם נראים, סביר להניח שרובכם לא תצליחו להתמיד בזה, גם אם תרצו. וגם הרבה פעמים התהליכים האלה הם באמת שינוי מאוד מאוד דרמטי למשך חודש או חודשיים. אבל שוב, זה לא קשה לעשות משהו למשך חודש או חודשיים. זה קשה לעשות משהו לטווח זמן ארוך הרבה יותר, וגם לעשות משהו שהוא של שימור ולמצוא איזון מסוים שאפשר להתמיד בו. זה לא קל, והרבה פעמים זה לוקה בחסר בתהליכים האלה, ובמי שמציע לכם ככה פתרונות של זמן קצר. תזכרו שאין שום תוסף תזונה, אין שום תוכנית אימונים, ואין שום תפריט שהם קסומים. אם היה, כולנו היינו יודעים עליהם, והיינו משתמשים בהם, וכנראה שלא היו אנשים שסובלים מבעיות בריאותיות שקשורות לתזונה, לא משהו, או לחוסר פעילות גופנית. אם זה טוב מדי להיות אמיתי, זה כנראה לא אמיתי, וגם כנראה לא משהו שאפשר להתמיד בו לאורך זמן. בואו נסכם ככה, זריז, את מה שאני מנסה להגיד לכם, מה אפשר לעשות ואיך אפשר להיזהר מהאנשים האלה. דבר ראשון, תיארתי לכם 5 סוגים של אנשים שעכשיו אתם יודעים לזהות. אתם יודעים לזהות את מעוררי הפחד, את אלה שאוהבים לקטוף דובדבנים, את החרטטנים הקריזמטיים, את המומחים עלק שבדרך כלל יש להם ביטחון יתר והם נוטים לצאת מתחום המומחיות שלהם או בכלל לא להיות באמת מומחים, ואתם נזהרים מהגורואים של התיקון המהיר והשינוי גוף הנורא מהיר ב-X ימים. אז מה אתם יכולים לעשות? תכירו בזה שזו המציאות ושאין וגם לא תהיה, ולדעתי גם לא צריכה בהכרח להיות רגולציה לדבר הזה. ולכן, האחריות היא שלכם בתור צרכני המידע. תכירו את מה שאמרתי פה. תלמדו לעצמכם על חשיבה ביקורתית. בפרקים כמו 5, 51, 81 ועוד רבים בפלייליסט שלי של פרקים של חשיבה ביקורתית. בעזרת החשיבה הביקורתית הזאת, תוכלו לעקוב אחרי אנשי מקצוע טובים יותר, להימנע ולהתרחק מהטובים פחות. תוכלו גם להתעדכן בעצמכם במידע ובמחקר. בעיניי, הנגשת ידע זה סופר חשוב וזה מעולה, ואני דוגלת בזה, זה כל מה שאני עושה בפודקאסט הזה. אבל אני גם תמיד שמה את הרפרנסים ומעודדת אתכם ללכת בעצמכם למקורות. תזכרו שכולנו מוטים ולכולנו יש אג'נדות. ואני אפילו יכולה להגיד לכם על עצמי שבפרק הזה אני עשיתי אפילו צ'רי פיקינג מסוים, כשהחלטתי להתמקד באנשי מקצוע רעים, נגיד את זה ככה, או פחות טובים, ולהציל לכם את הצדדים השליליים ולתת דוגמאות שתומכות בנרטיב הזה. ברור לי שיש גם לא מעט אנשי מקצוע שהם גם וגם, ושיש הרבה מורכבויות שלא נכנסתי אליהם בפרק הזה, ואני מכירה בזה, ואני מקווה שגם אתם מכירים בזה. תהיו צרכני מידע חכמים, תשאלו למה, תבקשו סימוכים ורפרנסים. תזכרו שאנשים שבאמת מבינים בדרך כלל לא מתנסחים בנחרצות, הם יגידו הרבה פעמים זה תלוי, כנראה, אולי אפשר לשער וכולי, ותאמנו את השריר הזה של החשיבה הביקורתית. אני מקווה שהפרק הזה ככה פתח לכם קצת את הראש ויעזור לכם להיזהר מאנשי מקצוע שהם קצת פחות טובים ואולי ללכת לאנשי מקצוע שהם קצת יותר טובים בשביל להעצים את עצמכם על ידי מידע מבוסס שמונגש בצורה טובה ובצורה שלא מפחידה אתכם משום דבר ושבאמת מעצימה אתכם ולא מחלישה אתכם או יוצרת תלות מסוימת. אם אהבתם את הפרק הזה תשלחו אותו למישהי או מישהו שיכולים להתערם ממנו, ו... אם אהבתם את הפודקאסט או אם אתם אוהבים באופן כללי את הפודקאסט, אתם מוזמנים לדרג אותו בחמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. חוץ מזה, אם בא לכם לתמוך אקסטרה אפילו, אתם יכולים לתמוך בכל סכום שנראה לכם לנכון בפודקאסט. יש לינק לתשלום פתוח בכל סכום שאתם רוצים. אני משקיעה שעות על גבי שעות בפודקאסט הזה. אין פה פרסומות ואין פה שום דבר. אז אם בא לכם ואם אתם נהנים, אתם מוזמנים לתמוך בפודקאסט. תודה רבה, אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם בכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!